cerca di
שמות אלוקים, שורה לשם אלוקים, כמו שאנחנו יודעים שהאלוקים זה בגימטריה הטבע, ואלוקים זה בעל הכוחות כולם, ואיך כל הכוחות כולם מתקבצים לאחדות אחת מאוד מאוד גדולה. וכמו שהרב אומר, שהמוסר הזה הוא מוסר שמלא לא שייך רק באישים פרטיים, אלא כמו שראינו כבר בסדר הקודם, שהיא קשורה אפילו למערכות לאומיות, אפילו למערכות אוניברסליות, כמו שדיברנו על בזמנו, שהוויה כולה היא מלאת מוסר, כמו שמשתקף בחטא הלבנה, בחטא הארץ. ואז דיברנו שכשמדברים על מוסר במקומות מאוד מאוד כללים כאלה, אז ברור שמוסר מדבר על משהו בעל, בעל תוכן, בעל מהות פנימית, אבל במקומות האלה יש בו משהו שהוא הרבה יותר קשור, ככל שיותר כללי, יש בו משהו יותר אידיאלי, יותר אצלי. אמנם מצד שני, יש בו משהו שבסופו של דבר, הצד של הבחירה והנודה היכולת אמיתית לבחור מכאן ולכאן היא פחות באה בו על ידי ביטוי. אבל זה ברור שאנחנו מדברים כאן על שם אלוקים, מדברים כאן על משהו קדוש, מדברים כאן לא על חוק טכני נטול חיים, כן? וזה כמו שדיברנו פעם שעברה, לעומת פסקת התוואב שמדברת בכלל על הפילוסופיה האריסטוטלית, שמדברת על חוק כזה שנגוב ונטול כל איזשהו צד אצילי, כל צד נסגר. כאן אנחנו מדברים על חוק מוסרי כללי, כן? זאת אומרת שוודאי שגם הצדים המוסרים באים על ידי ביטוי, וזה מה שקראנו פעם שעות את זין. לכן היה לנו צד לומר שאולי מדובר בכלל על שיטות שמצאות בקדושה, כמו רלבג לצד אחד שתיאר את ה... שחלק מהחוקיות האלוקית בעולם כולל בתוכה לא רק את עולם הטבע, אלא כולל בקרבה גם את עולם הרוח. ובהקשר מסוים זה, אז כמו שאמרנו, יש בחירה לאדם, אבל בחירה בעצם לבחור במוות, לבחור בכלום, כן? או להשתייך אל הכלום של החיים. והקשר מסוים זה, המוסר הופך להיות חוק, כי מי שמחובר אל המוסר מחובר לחיים, מי שלא נפלט מן החיים. כן, היה לנו גם איזשהו מלא אפשרות להידר כיסא לחבר את זה יותר לדקו של הרבי חסדא קרקס, ולומר שהקדוש הוא בתוך החוקיות האלוקית כולל לא רק את העולם הרוחני, אלא כולל גם את כל התנהגות ומעשה בני אדם, וכל הבחירה החופשית של האדם יקשור רק לצד הסובייקטיבי שלו. וכל זה מחדד לנו כאן הרב, כמו ש כבר איזה הספקנו מה פעם שברה, שכל זה נכלל בשם קדוש, כי יש בו משהו נבדל, ויש בו משהו רוחני, ויש בו משהו שבאמת מכיל את כל עצת השם בתוכו, אבל שנקרא עדיין בשם אלוקים. פעם שברה לנו אפשרות אולי חדה לומר פסקת זין מצד הספר שלה, שהיה מדבר בכלל על שיטות אצל, שגם במקרים יהודיות, אבל אצל הנפלטים שבעם ישראל, כן, הכוונה לשפינוזה, שהוא אומר שהמחשבה שלו לא היית אוכל לבצל אילולא שהוא מזר ישראל, שסוד האחדות כל כך חיכה בו, אבל זה כבר מתגלה במושג כזה שהמוסר בעמדה מסוימת חסר לא רק בחירה ולא נותן מקום גם להופעות האישיות של אדם, אלא אפילו באלוקות בעצם הדבר הזה חסר, האלוקות בציור של שפינוזה חסרה את כל הצד החופשי, אבל יש כאן סוף סוף אפילו בתפיסה באמת שהיא כבר ממש בסופו של דבר תמאה שנמצאת אצל שפינוזה, אבל אנחנו כאילו יודעים שהמשפט הפוסל שאמר האלוהים זה הטבע, בצורה יותר תרגום יותר מדויק, או אלוהים הוא טבע, יש בו משהו מסוים שהוא יונק, נקרא לזה מה שנקרא מאחוריים זה שם אלוקים, מהצורה המזויפת של שם אלוקים. אבל איך? שפינוזה, כידוע, כתב ספר שנקרא אתיקה, ואצלו חלק מהמושג הזה שנקרא מוסר זה התביעה של המציאות לממש את עצמה. ואני אומר קודם כל, זה מוסר כלומת התפיסה הפילוסופית האריסטוטלית, שהיא מדברת רק במערכות שכליות חוקיות נטולות חיים. אצל שפינוזה, אני עוד פעם לא רוצה לדבר בתומה, אבל אצלו הכל מלא חיים, כן? הכל מלא עוצמות מאוד, והכל מלא גם זרמים מוכנים. ויכול להיות שהחוק המוסרי הכי יסודי שלו זה שתהיה אתה, תבטא את עצמך עם כל הסיבוך שקיים בדבר הזה והקלפתיות שקיים בדבר הזה, אבל בסופו של דבר יש כאן כן איזשהו צד מסוים שהוא יש לו תביעה להכיל את הכל, והאלוהים של שפינוזה, עוד פעם ממש לא נעים לי, מרגיש מזעם לדבר על זה, אילולא שהרב ביח אותו שגם ברוך יהיה, שאחרי ש נלבן ונצייף אותו אז נצייף את קליפתו הבא, אז אי אפשר גם אותו להפוך לקדושה. אבל כן צריך לומר שתשפינוזה האלוהים זה הטבע, זה לא רק הטבע מוכר לנו, אומר שיש אינסו מדרגות בתוך הטבע, אז כן נדבר בזה גם על מדרגות רוחניות, אבל זה בדיוק מולי מבטא בצורה המסוכנת את מה שאצל רבי חסדי הקרקס ואצל רבג קיים עדיין בצורה שילבו לקדושה, אבל בדיוק את הסכנה שבאמת אתה רוצה את כל העולם המוסרי לדחוק גם לתוך הטבע, אז בסוף אתה מגיע לאיזשהו משהו כזה שהוא כמו שהם חנו אותו, ראשו ראשה של העת החדשה, ראשו ראשה של אליליות, כן? הרב כאילו מה שעוד שלוש פסקאות בכף א' הוא ממש יתר את מצד חיים מציאות, וזה מה שהרב שם אומר, ובעומק תור זה גנוז, ששם הרב ידבר על הקיצוניות של עולם העיגולים שמדבר עליו היום, ובעומק תור זה, גנוז של ראש הראשים של הרע, פרנסים בנסים שירות ואותן לכל חיים בטבע, פרנס ואומר קדמות, בספר של הרב טאו כתוב למעלה שפינוזה. אז בסופו של דבר, עולם עיגולי קיצוני, שאין בו עולם קווי, כן, שזה שם אלוקי בצורה מוקצנת, אז הוא בצורה שפינוזה. אז אולי אני אתן לזה ככה, באמת אולי זה קצת יכריע את פסקת עדן, שיכול שהרב בצורה כן ישירה מלכתחילה דיבר על מקומות כאלה שבקדושה, אבל בביטויים הקיצוניים של המוסר הוא אומר תיזהרו, תשמרו על איזשהו צד מסוים מדהים שבתוך הדבר הזה, כי זה בצורה מדרון חלקלק, אם זה לא ישמור על עצמו זה יכול להגיע לשפינוזה. אני קצת אקרא ליד בשמו, רבי חסדי הקרקס כידוע הוא השורש לרב צדוק ולאיב שיצא ולכל תורת החסידות, והרב אומר שבחסידות יש בה קצת פסיעה לבר, אבל הרב אומר שהיא מצד שני ביטאה את התפיסה השפינוזית בצורה שמסוגקת מסוגיה. זה בסוף זה כאילו זה אנחנו מדברים על אותה סוגיה, אלא שאלה האם זה כבר חצה את הגבול של צד, נמצא עדיין בתוך המרחב של הגבול. כן, אני מקווה שהבאתי את הדברים בצורה שלא שתיצור את הסלידה הנורית משפינוזה ואת ההרצה הגדולה לרקע כסדר, כן, שזה לא שלא לא יימתק יותר מדי ולא חלילה יחיק אותם יותר מדי, בסדר, אז גם תלמדו אותי לכך זכות שאני לא שאני אציג את הרצה מוזן. הרב בהקשר מסוים זה כאן בפסקה זין, החידוש שקצת נהיה מדברם שבשם אלוקים כן יש בחירה, כן, כי היא הבחירה הגלויה לעומת שם הוויה שעומדת למעלה מזה, שהיא קשורה אל אורות הנשמה הפנימית, שיש בהם יסוד של למעלה מסדר הזמנים וצורתם, שזה קשור בעצם ליסוד של נצח, שקוראות את העבר, הווה ועתיד, זאת אומרת שמדברים על יסוד אמיתי של תנועתיות שקיימת בעולם, וחידוש אמיתי שקיים בעולם, וחופש מלא אמיתי שקיים בעולם, כבר שאתה מדבר על שם י' כבבקי, שהשורש שלו הוא היה הווה ויהיה, ובצורה עצמה יותר הווה מתמיד, כמו ככה יעשה יום, שבעצם יותר מבטא את החדשים לבקרים רבה אמנותיך, ואת המקום העצמי, האמיתי, של החופש בתוך כל התהליכים האלה. אז במבט המיוחד הזה, העולם המוסרי, דבר מהותי בו, הוא החופש. אני אסביר שהכוונה שבעצם גם בטח בחוקיות המוסרית שבקדושה, כפי שמתגלה במיוחד בין ברלב"ג, בין ברמזי הקרקס, יש בחירה חופשית כמו על אדם, אלא כמו שאמרנו, שהבחירה היא להיות או לא להיות, להיות קשור אל האמת או להתנתק לעולם הסובייקטיבי שלך. אצל הרמח"ל הקרקס, להיות קשור אל האמת או להיות קשור אל המקריות לפי הדרך של הרלב"ג, כן? אבל בעצם אז יש בחירה חופשית, אבל הבחירה היא כן, של שחור לבן, של כן ולא. אבל כשאנחנו מדברים על הבחירה הכמוסה, ואנחנו מדברים שהצד העצמי של המציאות היא של החופש, אז בעצם עיקר נגיד ככה, לעומת מה שרב צדוק מדבר הרבה, שכל סוד התשובה הוא לבטל את הבחירה אל הידיעה, אז לפי הרב כאן אומר שהמבט ששם הוויה מחדש הוא במידה מסוימת לבטל את הידיעה אל הבחירה, ולדעת שעיקר מרכז של המציאות זה גילוי של החופש, זה הגילוי של משהו למעלה מהמבנים המסודרים של המציאות, שזה בעצם לגלות את המקום העמוק, שאני רק אחדד אותו, ואת כל הסוגיה של בחירה כמוסה וגלויה דיברנו עליה קצת באורות הקודש, בזמנו קצת צריך לדבר עליה, ונדבר עליה בעזרת השם בהרחבה כאן בהמשך. הרב יחזור לדבר על כל סוגיה בעמוד כ"ז, בעמוד למדל פסקה כ"ז, על כל סוגיה של בחירת מוסה וגלויה בצורה יותר רחבה. רק לומר עכשיו ככה במה שנוגע לענייני מתוך הדבר המסוים הזה, שכמו שהרב כותב באגרות באגרת שע"ט ברפ"ג, שם לרבו של זיידל, שהוא מסביר לו את כל סוד הבחירה החופשית בצורה עמוקה שלה, אז הוא אומר שבעולם שלנו אנחנו רואים רק את קצה הקרחון של המושג של החופש, שהוא מתגלה במצורה של בחירה. של בחירה היא בינינו קשורה, כמו שאמרנו, לכן או לא. אם אתה קשור אל האמת או שאתה מתנתק מן האמת. אבל הרב אומר שם שיש מושגי חופש הרבה יותר אצילים מאשר איך שמתגלים בצורה של כן ולא, וזה בעצם בצורה עמוקה פנימית, זה בחירה בין טוב לטוב, שלעתיד לבוא הבחירה של האדם היא תהיה בעולם שכולו עולם של טוב, אלא כמו שכמה פעמים הצגנו את זה, זה אדם יהיה לו בחירה חופשית האם להיות אברהם או להיות יצחק, כן? זה חופש מוחלט לחלוטין, אבל חופש כזה שבכל צורה שהוא לא יהיה הוא יחיה אלוקות, כן? אז זה שאתה מדבר בעולם כזה שהוא כולו מאוד מאוד עצמי, מאוד מאוד אלוקי, זה לא רק שזה לא סותר, אלא מי שמתבונן לדברים מעין הפקיחה, זה אפילו אני לא רוצה להגיד מחייב, כי אני לא רוצה לדבר מושגים של הכרח, אבל זה ודאי זועק שככל שאתה חי יותר חיים של אלוקות, אז אתה חי חיים יותר של חופש, כי חלק כי הדבר העמוק שקם בקדוש ברוך הוא בעצמו, זה מי יאמר לו מה יעשה, זה החופש העליון, והקדוש ברוך הוא ודאי יכול לברוא עולם כזה ולבחור אינסוף עולמות אחרים, וכל בריאה שהוא לא יברא היא תהיה בריאה אלוקית. אז גם המקום העמוק של הבחירה זה לא לבחור בין רע לבין טוב, אלא לגלות את הטוב אלוקי ואין סוף אפשרויות. זה אי באו צדיקים באו אלמה, שזה מה שבצורה עמוקה פנימית גנוז בעומק הבחירה, שזה בעצם בחירת מוסה, שאומרת שבעצם כל מקום שאתה לא מגלה אתה מגלה אלוקות. שבהקשר הזה אני רק אומר, אפילו הבחירה הגלויה שנראית לנו בחירה בין טוב לבין רע, אנחנו יודעים שבתהליכים הארוכים של ההיסטוריה, הרע, כמו שדיברנו על זה בסדר הקודם, נכון, דיברנו שבחירה בין טוב לבין רע, נכון, אני חושב שבסדר הקודם דיברנו על זה, לא זוכר איזה קשר דיברנו על זה, אבל זה בבחירה אם נלך בצורה עקיפה או נלך בצורה ישירה, כן, אבל בסופו של דבר, בין כך ובין כך, אתה חי אלוקות, אז אפילו בחירה ברע, בטווח הקצר היא בחירה במשהו, במשהו שמי שמת בחצי ימה, באמצע הדרך, אוי לו אם הוא בחר בדרך הקלטון ולא בדרך הישירה. אבל בטווח הרחוק, המלא של ההיסטוריה, זה היסטוריה שלמה שמוצאת לה הרבה מסורות איך לגלות את עצמה. ובהקשר הזה, אנחנו רוצים אולי לומר שבבחירה התמוסה, הנקודה הגורלית שקיימת שבה, זה סוגיית העצמיות. שעיקר מה שקלול במילה לבחור, זה בעצם לגלות עצמיות. לגלות את נקודת החיים העצמית, שבהקשר המיוחד הזה, אני אגיד משפטים הפוכים לכאן ולכאן. גם אם אדם חייב להיות אלוקי, זה לא סותר את מושג החופש. אם אתה אומר שהוא חייב להיות אלוקי, כי אדרבה, כי אם עומק מושג החופש הוא ביטוי לנקודה שנקראת עצמיות, אז איזשהו שאדם חייב להיות אדם ודוד חייב להיות דוד, זה לא דבר ששולל את החופש, אלא אדרבה, מראה עד כמה, עד כמה באמת אנחנו יכולים לקלוט העצמיות שלנו בצורה הכי גדולה. ומצד שני, זה דווקא יוצר הרבה הרבה יותר מרחב אמיתי של, של בחירה אמיתית, כי זה בחירה מחדשת, בחירה יוצרת, שלי באו צדיקים באו אלמה. זה לא בחירה שאנחנו יודעים במה אתה רואי לבחור, וכל בחירה אחרת בעצם לבחור להתאיין, אלא זה בחירה כזאת היא שבכל מה שבמהות הכל צפוי, אבל במרחב הגילוי שלה, אז הרשות נתונה, כמו שאנחנו תמיד מזכירים בשם הרמ"ל שק"ל, שיש כאן את האין סוף דרכים שאדם יכול דרכם לבחור את הקדוש ברוך הוא. ובזמנו הזכרנו, אז אם אתם זוכרים ככה, רק בקצרה ככה לסכם את סוגיית הבחירה התמוסה, שזה בעצם האדם שנתאים לו עכשיו את הפסנתר, ונתאים לו שאומרים לו שאתה יכול לעשות מה אתה רוצה עם הפסנתר, אז אדם גס רוח אומר שהבחירה החופשית האמיתית שלי הרצינית זה לא לנגן, אלא לנפס את הפסנתר, וזה אני רואה שאני באמת עושה מה שאני רוצה. אבל אדם עם חופש יותר עדין יודע שאין יותר חופש מלקחת שבעת תווים ולייצר מהם אין סוף יצירות. אז זה שברור שאתה צריך לנגן, זה לא סותר את המושג חופש שלך, כי אומר שבתוך השבע תווים האלה, זה שההיסטוריה עד היום יצרה לדעתי מיליארד ניגונים ועוד ידע כנראה נטויה, זה חופש הרבה יותר עדין והרבה יותר עמוק מאשר החשיבה שחופש בחירה היא קשורה לחשיבה הבינארית הזאת של כן דלוק לא דלוק, כן בסדר, אתם מבינים, ולכן אנחנו מעלים את החופש למקורות הרבה יותר גנוזים, הרבה יותר עצמיים, שעושה דבר בהקשר מסתם לזה גם, אבל כל הביטול של בכלל כמוסה, שמצד שני ברור מראש שכל מה שיתגלה באלוקות יתגלה בקרבה, כן בסדר, זה רק המושגים כאן שהרב כאן חיבר את הדברים, ואנחנו כבר מבינים שאנחנו נוגעים בנקודות כאלה עמוקות, אז כל שאלת הידיעה והבחירה היא מאבדת מהרלוונטיות שלה, כי עד רבה, כמעין מה שאמרה בנתיב התשובה מזכיר את המדרש הזה, למה הוא טוב בגלל שהוא ישר, ולמה הוא ישר בגלל שהוא טוב, שזה לא מתח בין סוגיית הטוב לסוגיית הישר, ואפילו לא התשובה הגבוהה מאוד של הרמב״ם. שאומר שיש כאן משהו, איזה דואליות כזאת, איזה דיאלקטיקה כזאת, בין הידיעה והבחירה, ובמתח הסמי הזה אחד יבוא לוקים שתם ושמענו, בו יש מרחב שכל הבריאה מתגלה, שזה לכן דם תמת תשובתו של הרמב״ם, גם המקובלים הלכו בעקבותיה, שיש משהו מאוד מאוד גדול, אבל הרב ממש לוקח את הדבר הזה אל הנקודה השורשית, שאומר לא רק שהוא טוב למרות שהוא ישר וישר למרות שהוא טוב, ויש כאן חוק למרות שיש חופש וחופש למרות שיש חוק, אלא שאתה מחדיר את הכל לנקודת העצמיות, אז נקודת העצמיות היא עצמה שיא העוצמה, והיא עצמה שיא החירות ושיא התנועה החופשית שגנוזה בקרבה. בסדר, זה פחות או יותר מה שפסקה מזין, הרב ככה כאן קרא קצת בשמות לתהליכים שהרב כבר מסמן כבר מפסקת עזב לאט לאט לעומת פסקת עזב שהשיטה הפלסטית שמש נתקע לגמרי בין החוק לבין החופש. בפסקה עזב שניסתה את החופש להחיל בתוך החוק, אז פסקה עזב מתייחס אליה בכבוד, זה שם אלוקים, זה דבר גדול מאוד, אבל יש מעליו את שם הוויה. מה זה? אדרבה, זה מה שאמרנו, שאת כל סוגיית הידיעה והבחירה כדי לפתור אותה צריכים לשאיר אותה לאלוקות עצמה, שברגע שאתה מבין שבשורש זה כאילו ברקע צריך לזכור דברי הרמב״ם, שבעולם שלנו יש מצד אחד חוקיות שהיא השתתפות של הידיעה אלוקית, מצד שני יש בחירה חופשית, וזה והרמב״ם כאילו אומר שלמרות שזה נכון גם זה נכון, הרב אומר כי ברגע שתשיב את הכל למקור האלוקי, אז שם תבין ששם ברור שעצם זה שהקדוש ברוך הוא מיוחד במציאות, זה הצד הכי אבסולוטי במציאות, זה מילה נדפת, זה משהו חופשי. ואם כמו שמענו גרעו דרכי מדרככם ושבתם ושבתכם, אז הדרך שהיא קשורה יותר לחופש שלנו תשיב אותה לדרכי, ואת המחשבות החוקיות שלנו תשיב ללוקות, אז בעצם שם זה ברור שזה אחד. אז כמה שנה זה העולם, זה שם אלוקים, אתה פסקה איתן קצת, כן? זה שם אלוקים, הוא זה שמצא את הכל בצורה של חוקיות, כן, שהכל זה, אבל למעלה מזה עומדת היא הבחירת מוסה, והבחירת מוסה, הרב אומר, קשורה לאידיאל העליון של צפייה עליונה, שאצלה, כמו שהרב אומר, היא מצד אחד מאוד מאוד צופה, ומצד שני הרב אומר, היא מלאת היסוד הזה של עבר ועבר עתיד, היא מלאת תנועה, וכל זה כלול בשם הוויה, כסדרו בכל פני צירופיו, וכל פני צירופיו זה, אני הבאתי את המשל מעולם המוזיקה של שבעת תווים, אבל מקובלים מביאים משל יותר יפה, שלא צריכים שבעת תווים, מספיק לקחת ארבע אותיות שם הוויה, ומהם לייצר את כל העולם כולו, אני פשוט אני לא מקובל, אני לא מבין איך עושים את זה, מוזיקה קצת יותר מבין, אבל זה מה שאני כאן כבל לומר, שזה בעצם לדאר את הדבר הזה שהוא בצד אחד מאוד מאוד שורשי ומאוד הכל צפוי אצלו, ואצלו הכל קיים בצורה של הכל לכל וכולם יחד. אז אולי המושגים האלה הם מושגים קצת שהרב קצת חידש אותם, בחירה גלויה ובחירת מוסה לחיבות את השם והשם לוקים, אז בסקה יתחית הרב מחבר את זה כבר למושגים פנימיים יותר מוכרים של עיגולים ויושר, שדרכם הרב כאן בא בעצם לחדד את הנקודה שבה הידיעה והבחירה מתאחדים, זה בעצם המקום שבו עולם העיגולים ובו עולם היושר בעצם מגיעים אל הנקודה העמוקה הפנימית של כן שלוזה בקרבם, שנגיד ככה רק בתור כותרת כללית למתאם נאמר שעולם העיגולים יהיה יותר קשור למה שהרב כאן כינה שם אלוקים, ועולם היושר זה חידוש גדול מאוד מאוד של הרב, שזה בוא נאמר באמירות הנפוצות בדבר הזה זה לא נראה כמו הרב, אבל הרב כאן מחדד שעולם היושר הוא עולם שבעצם הרב מחבר אותו למושג הזה שנקרא בחירת מוסה. אז אולי נקרא קודם כל את השורות הראשונות, לרגע נעצור ולפני שנעכל את החידוש של הרב, אחר כך גם נוכל לקרוא עוד בצורה יותר עמוקה את הפסקה. אז בואו נקרא אותה, זה קודם כל פשט. היושר הוא הדבר יותר עיקרי בהוויה. העיגולים אינם תפילים, כלומר, חופש החיים, החופש המוחלט, מצד מקור ההוויה. החופש שבמושג האלוקי, שיצירת ההוויה באה מצדו המוסרי, זהו הכל. ומשם נמשך שהמוסר שברוחות החיים הוא הצעד המכריע את החיים. ואולי נקרא כאן כן עוד שורות נוספות שמאוד יסייעו לנו. המוסר המוגבל אנושי איננו שאין, ושבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על טהרתו. אבל המושג המוסרי שבהחלטת המהות שבו זו יצאה יותר פנימית של הוויה. זאת היא השכינה המביאה להכרה אלוקית בתופעות עוזב. היא ההם. המשפלת עצמה עד תחתית המדרגה של העולל, הצריך יניקה בטיפול ילדותי, ומקור שורשה ומרום וניסה יותר מכל חוקי הוויה המקיפים כל בעוז הענקי של ההכרח והתרות שלהם. בהמשך נקרא את הספר של הפסקה. אני רק בואו ננסה ככה באמת קצת להבין את הרז הזה, כמו שאבו אומר כאן, של רז היושר והעיגולים. אז אני אזכיר ככה, כאילו ננסה ככה באמת להבין קודם כל את המשל טוב, ולהבין למה המשל בהקשר בהגבלות התמימה עליו נותן לכאורה הרבה יתרון דווקא של עולם העיגולים על פני עולם היושר, ואז נבין את החידוש הגדול שהיה כאן מחדש בפסקה. אז ככה באמת בדחילו ויחימו נזכיר ככה דברים ככה שבאמת יצאנו כבר בעבר ככה קצת לסקור אותם, נסדר אותם קצת, ש הכל בואו נאמר ככה, אנחנו עכשיו לא לומדים מסתר, אז אנחנו נסתכלים זה רק כמשל, בסדר? משל שרק אני מתכוון משל, כי בתורת הנסתר אין משלים, שם הכל אמיתות, אבל כלפינו שרואים את אותו משל, יותר מלא איזושהי צורה מיוחדת שדקה אנחנו מתבונים במציאות. אז יש איזשהו, לכן אני כאילו רק מתנצל שאני קורא לזה משל, כי אני מנמיך את הדברים, אבל זה רק קצת שני מאפשר לנו בזכות זה לדבר על הדברים האלה כאן. אז יש תיאור כזה שבהתחלה היה אור אינסוף, והקדוש ברוך הוא גילה את עצמו מסוף העולם ועד סופו במרחבים אינסופיים, וחפץ הקדוש ברוך הוא לחולל עולם, לחולל בריאה. בריאה זה מלשון מלבר, לחולל את עצמו במה שכביכול נמצא זולתו, ואז הקדוש ברוך הוא חולל במרכז האור אינסוף, במרכז המרחב האינסופי הזה, עורר נקודה שהפכה להיות מרחב של חלל פנוי, שעכשיו זה כביכול נותן מקום גם למשהו שהוא זולתו, למבריאים, להיות חיים בתוך לגלות חיים של זולת אלוקות בתוך המחבים. בעצם כביכול לעומת התפיסה השטחית שחושבת שבריאת עולם ולברוא יש מאין, שבהתחלה לא היה כלום, הקדוש ברוך הוא פתאום יצר עולם, אז אנחנו מבינים שזה בדיוק הפוך, שבריאת העולם זה ליצור עין מיש, כן? זאת אומרת, בהתחלה הייתה ישות אמיתית, כי הישות האמיתית, כמו שאנחנו אומרים בעבורות הקודש, זה האלוקות. הכל היה בהתחלה אלוקות. כדי לברוא, צריכים לברוא, זה גם למשל לקרות, כן? כמו שאמרנו למשל מלבר, צריכים לעיקר חידוש של מה הקדוש ברוך הוא חידש בעולם. לא חידש יש מאין, אלא חידש עין, חידש מציאות כזאת שתהיה עומדת בפני עצמה. כמו שבאמת רואים שבכל ששת ימי בראשית זה תהליך של הפרדה, שהפרידו את האור מתוך החושך, והפרידו את המים העליונים מהמים התחתונים, את האדמה מן הפרידו אותה מן המים, שזה בעצם כמה שיותר יש יותר עין, יותר חלל. אז יש עכשיו מרחב כזה של מציאות כזאת שאינה אלוקית. אני עכשיו לכל הסוגיה הזאת לא נכנס עכשיו, היא קשורה לסוגיות שאנחנו מדבר עליהן באורות הקודש בית, אבל בתוך הדבר הזה יש עכשיו משהו שנוגע לסוגיה שלנו כאן. מה שתואר אחר כך, שנוצר עכשיו מרחב שהוא חסר חיים, שהוא עין, שהוא דרך מוחלט, שאין בו אלוקות, וכל מטרת בריאת העולם היא תכלית הטוב להיטיב. הקדוש רוצה להשפיע חיים בתוך העולם הזה, ואז לתוך המרחב הזה של החלל, שהייתי צריך לתאר שהמרחב הזה של החלל הוא היה בצורה כדורית, עיגולית כזאת, שבעצם זה בעצם בא לומר שזה מרחב שהקדוש הוא עוטף אותה מכל הכיוונים, עוטף אותה ושווה מכל הכיוונים, וכשר מסלם זה, זה עולם כזה שמכל מקום שלא יהיה תמיד הוא יש לו את הקשר לקדוש ברוך הוא, כמו התוך של העיגול ביחס למעטפת של העיגול, שהדבר הזה משקף את השיוך של כל המציאות כולה אל המציאות האלוקית. אבל כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא עוטף אותה מלמעלה, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לחדור לתוך העולם, אז זה מתגלה עכשיו בצורה של קו שחודר לתוך העולם, ששם הקדוש ברוך הוא משפיע את טובו בתוך העולם. אני התיאור ממשיך לתאר, שהקו הזה חדר לתוך המרחב שהחל הזה, אבל כיוון שבקו הייתה מאוד מאוד תשוקה לשוב אל הקדוש ברוך הוא, אז הקו הזה, ככה, הכל כמובן על דרך משל, נגיד התקדם סנטימטר מהמרחב של החלל הזה, פתאום הקו הזה התפזר לכל הכיוונים, כי הוא כמובן רצה להיות כמה שיותר דבוק ולהצמד אל האונסו שוקב אותו, אז הקו הזה פתאום הפך להיות עגול, עיגול, עיגול בתוך הכדור הגדול הרחב שעטף אותו, כן? ואז התמלא עיגול שלם, אבל הקו הוא בעצם, כאילו, אתם מבינים שהעיגול שבעצם נוצר זה קצת כאילו בעצם חזרה מהתוכנית שהקדוש רוצה להשפיע את עצמו לתוך העולם, כי בעצם העולם אומר, אנחנו רוצים לחזור אליך. אז עכשיו היה צריך להמשיך את הקו עוד סנטימטר נוסף ולחדור עוד קדימה, ועוד פעם נוצר עיגול נוסף ומשיך הקו לחדור עוד יותר לתוך המציאות, ועוד פעם יש איזשהו תביעה הופכית כזאת שרוצה לחזור ולהתקלל בתוך המציאות של הסוף, וככה נוצרים מערכות של עיגולים בתוך עיגולים כגלדי בצלים, שזה בעצם מערכות בתוך מערכות, שיש לזה אבל קו אחד שחורז אותם מתחילתם ועד סופם, כן? בסדר? זה התיאור המשלי. בסדר? בואו עכשיו ננסה קצת להבין את הממשל של הדברים. אתה מחייף כי את המשל הבנת, כן? משפיל את המשל הבנת? איך?
צריך להגידו
אותך. צריך להגידו אותך. לא, אני לא יודעת לכך יקשים את זה. אבל כאילו בואו קודם כל תראה את זה במילים הכי פשוטות, כי אני אולי כבר, כי אני קצת נתתי חיות לתוך המשל הזה, אז אולי זה קצת זה. יש מרחב אינסוף, בתוכו נוצר חלל. זה המשמעות שפתאום עכשיו יש לא רק אלוקות, אלא יש גם בריאה. אני כן לא יכול, טוב, אני לא כן אתאפק, כי לא, כי זה קשור לסוגיות אחרות ברב, שאני לא עכשיו יפזר את זה בסוגיות אחרות. אז עכשיו יש בצורה ברורה מובחנת את האור עצמו שעד עכשיו היה כולו, שזה בעצם אלוקות, עכשיו יש אלוקות והפך אלוקות, אור וחושך, שזה הקדוש ברוך הוא והמציאות שהיא כביכול לא אלוקית, בסדר? עכשיו, אבל כל תכלית הבריאה היא תכלית טוב ולטיב. למה הקדוש עשה משהו בלבר? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את עצמו מבחוץ, או בניסוח אחר להיטיב עם בריאותיו, כן? להמשיך שפע אלוקי אל הבריאה עצמה. עכשיו כל התכלית היא שיש עכשיו איזשהו קו שמזרים חיים לתוך המציאות כולה, אלא שברגע שבכל שהקו יורד למטה, אז במקביל אני בעצם אני עכשיו לא ינמק למה, כי וזה כבר באמת אולי זה כבר קצת ימיס עליכם, אז זה מתואר שיורד קו ויוצר עכשיו עיגול מקביל למרחב של האור אינסוף שעקף אותו, ומשך קו לרדת עוד יוצר עוד עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול, עיגול עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, מערכת של הרבה עיגולים זה בתוך זה בתוך זה, שיש איזשהו קו אחד שבא מלמעלה למטה ומבקיע את כל המציאות כולה, בסדר? וככה יש קו ויש עיגולים, בסדר? עד עכשיו במשל הציור מובן. כן, כן, כן. לא, עיגול בתוך עיגול, בתוך עיגול, בתוך עיגול. למעט כזאת של המון המון עיגולים, יש עיגול, ואחר כך קו יורד, אז יש עיגול יותר קטן. ככל שעודים, הקוטה של עיגול נהיה יותר ויותר קטן. מה זה? אז שמגיעים למרכז הכי תחתון, לנקודה, ששם זה הנקודה ששם כבר זה הצד הכי נמוך של סדר השתלשלות. מה זה? לא, הקו מגיע לנקודה, זה נשארת רק נקודה, שהנקודה הזאת היא רק בתיאור שלנו, זה העולם שלנו, מה שנקרא מלכות דמלכו מלכות ולעולם עשייה, זה הנקודה הקטנה שבה אנחנו נמצאים. אז זה סוגיה שלמה שדיברנו שנה שעברה, סוגיית הנקודה, אני לא אדבר עליה עכשיו, כן? אנחנו רק, עכשיו אני רק רוצה, מה זה? לפני שנתיים, וואו, כמה זמן עבר, כן, לפני שנתיים. אז נכון, אז עכשיו רק בוא ננסה עכשיו ככה במשל הזה להבין את מעלות הקו לעומת מעלות העיגול, כאילו בצורה נקרא לזה, זה שאני אשתיק, אה כאילו נתחיל קודם כל מהקו הוא לכאורה מה שקשור לעולם של חסד, הוא מה שאיך הקדוש ברוך הוא מעניק חיים אל העולם, כן? כי זה בעצם כל עניין הקו, זה בעצם הרצון של הקדוש ברוך הוא להשפיע שפע אל המציאות עצמה. אז לכאורה עולם של הקו קשור לעולם של חסד, לעומת עולם של עיגולים שהוא קשור קודם כל לאיך כל איך המגמה שהקדוש ברוך הוא לעולם יוצרת עכשיו עיגול, יוצרת עיגול, הכוונה יוצרת מערכת מקבילה למערכת האלוקית. אז בעצם קו זה קשור יותר לעולם של חסד, של השפעה, ועיגול יותר קשור לאיזשהו קיבוע של השפע המסיים הזה, שהשפע המסיים הזה עכשיו הופך להיות מערכת עיגולית שלמה שעומדת בפני עצמה. כן, אז בעצם אפשר לדבר שקו אל מול עיגולים זה השפעה אל מול קיבוע של המדרגה הזאת, שזה בעצם קצת לדבר כבר במושגים שאנחנו מדברים, שזה רצון, כן, רצון להשפיע חיים לעומת חוקיות, בסדר? שבעצם בכל רצון שחודר יותר למטה המציאות, אז יש לו השתקפות ועוד חוקיות אחרת, שזה בעצם לכן אנחנו רואים שיש עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, שלכל שפע שכזו שופיע בעולם הוכח מתרגם לעוד חוקיות נוספת, בסדר? זה הדברה הראשונית בדבר. אנחנו כבר רמזנו מקודם שזה שמה בכלל גרם לזה שהגל פתאום הפך להיות עיגולי, כי היה שקיקה של הזרם הזה שבא למטה לחזור למקורו האלוקי, ולכן פתאום הקו הזה מתפזר לכל הכיוונים כולם, שזה יוצר את המערכת העיגולית, שזה בעצם אומר לנו עוד דבר נוסף, שהקו הוא יותר בחינה של להוריד את השפע מלמעלה למטה, לעומת העיגול שהוא בעצם בא כתוצאה ממה שהמציאות רוצה ומשתוקקת לחזור למקור שלה, לחזור לבעלה באלוקים, שזה גם קשור למושגים של חסד ודין, כמו שהרבה פעמים גם המהר"ל מדבר, מים מול אש, שמים יורדים למטה ואש עולה למעלה. אז אנחנו מדברים על זה גם מושגים של רצון וחוק, וגם מושגים של מלמעלה למטה, שזה פנייה כלפי המציאות וכמיהה של המציאות לשוב אל המקורות האלוקים שלה. נכון, אני מדבר על אפיינים שונים, אבל שתי הצנים האלה הם תמיד שורים למה שנקרא גבורות, כי בגבורות אתה תמיד מדבר על גבוליות, שזה חוקיות, ומצד שני בגבורות אתה תמיד מדבר על תנועה כזאת שהיא באה מלמטה למעלה לעומת שפע שבאה מלמעלה למטה. ואולי אני אגיד עכשיו דבר שלישי שאולי קצת ייחד את שתי הדברים ביחד, שבמדינה מסוימת בעיגולים מי יותר קרוב לאינסוף? העיגולים או היושר? יש צד שהיושר הוא המשכה ישירה שבאה מתוך אור אינסוף, למעט העיגולים שזה כבר מערכת אוטונומית שעומדת לפני עצמה. אבל יש גם צד הפוך, שהעיגולים הם השתקפות מדויקת של האור אינסוף. האור אינסוף הוא הרי כלפינו עכשיו מתגלה בצורה של איזשהו עיגול ענקי או הערה מקיפה של מה שמתרת את כל המציאות כולה בשווי, ועיגולים אפילו בצורה גיאומטרית הם בדיוק כמו האור אינסוף, כמו שמענו, זה לא במקרה שזו אותה צורה גיאומטרית, כי זה בדיוק הכיסופים שלהם לחזור לאור אינסוף מכל צדיו. אז יש משהו מסוים שהעיגולים הרבה יותר נקרא לזה דומים לאינסוף, אבל הם מצד שני נפרדים מן האינסוף. הקו הרבה יותר קשור אל האינסוף, אבל הוא מאוד מאוד שונה מהאינסוף, כי האינסוף מתגלה בצורה של מרחב אינסופי עיגולי כזה, כן, שלעומת הקו שהוא פתאום יוצר, כאילו אפילו במשל צורה גיאומטרית אחרת, אבל יוצר פתאום תנועה אחרת. בוא עכשיו קצת נפתח את המשל למשל. כשאתה מדבר על עולם עיגולי, אתה מדבר על עולם כזה שבו אין מדרגות, שבו כל המדרגות כמו ושווה, כמו שהאוילם קורא שולחן עגול שבה לא צריכים להחליט מיושב ראש, אלא כולם ככה שיושבים סביב שולחן עגול. אז בעולם העיגולי שם לא נכון לדבר על דרגות של מציאות, אלא כל המציאות היא קיימת ושווה. מה זה? לא, תמיד בעולם עיגולי אז אתה יכול להגיד מי ראשון ומי אחרון
בתוך
העיגול, לא רשע. לכן עולם עיגולי לעומת עולם קווי, עולם קווי זה עולם שמדבר על דרגות, מעלה ומטה, יותר ופחות, יותר קשור לאינסטור, פחות קשור לאינסטור. עולם עיגולי זה עולם שבו אתה לא מדבר על מדרגות, על יותר ופחות, וכל הפנשמים בו, בסדר? שבהקשר מסוים זה כאן, לכן האור אינסטור שקדם לעולם, זה שם לא היה שרק לדבר על מדרגות, על יותר ופחות, שממלא הקדוש ברוך הוא מלא את הכל בשווה, לטאטא דפנומיני, הכל אלוקות. העולם העיגולי, יש בו משהו סיום שיש בו הרבה שיקוף וביטוי של כעין המרחב אינסופי, שגם אצלו כל המציאות כולה בשווה מגלה אלוקות. לעומת העולם הקבי, שבו אתה מדבר כבר על תופעה חדשה שנוצרה, שפתאום נוצר עולם כזה שנקרא עולם של מעלה ומטה, של מדרגות, של יותר ופחות, אפשר לומר, כל העולם המוסרי, שעולם מוסרי קשור בעצם לדרישות ולתביעות ולתהליך של עילוי, מוסרי זה גם לא זה אותיות יושר, נכון? כן, מים סמכש, יוד סמכש, זה משהו כזה שקשור יותר למוסר, כמו שאנחנו תמיד מוסרות הבאמה, זה קשור יותר עולם של יושב. אבל עולם האיגולי, הוא מזכיר מאוד, עולם שסובב את הכל, הוא עולם סיבתי. אז בעצם, העולם של היושב קשור לעולם של מוסר, העולם של עיגולים קשור לעולם של סיבה ומסובב, אבל יש משהו, יתרון, בעולם היושר שמגלה מוסר, מגלה גילוי מיוחד, אבל בעצם זה משהו מחודש, משהו שלא היה עד שלא נברא העולם. כן, כמו שהמשנה בחגיגה אומרת, שלכן אסור להסתכל במה שלמעלה ומה שלמטה, מה שלפנים, מה שאחור. אז הכוונה היא, יש עולם שבו כבר יש מעלה ומטה, שזה העולם המוסרי שלנו. יש את העולם שבו אין מעלה ומטה, ואסור להסתכל בעולם הזה שבו אין מעלה ומטה, כי זה בעצם עולם כזה שמפר את כל מערכות המוסר. כי בעצם לומר, להתייחס למרחב אינסוף, או לראות את העולם שלנו כעולם של עיגולים, זה בעצם לומר, העולם שלנו בכל פינה שלא יהיה הוא משקף אלוקות. בהקשר מסוים הזה, לכן עולם העיגולים, זה בדיוק ספינות, זה בדיוק, שאפשר לומר שמלאכים חיים בעולם עיגולי, שכל, יש המון המון מלאכים, על כולם, ספסים צריכים לעשות את זה על כולם, כל מלאך הוא גילוי ישוב של אלוקות. אפשר גם לומר שעולם הטבע, העולם הטבעי של חוקי הטבע, נארגנה, איבד לעשות את זה על כולם, גם שם הם בחוקיות שלהם. במבניות העגולה שלהם, אבל יש בה משהו שם שהיא שיקוף בדרך של הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה באמת גם ככה, עולם עיגולי שהוא נטול בחירה, אז הוא בצורה מדויקת הוא שיקוף נאמן של המקור האלוקי, ולכן העולם העיגולי יש בו מעלה מאוד מאוד גדולה, כי הוא עולם כזה שבו בצורה אותנטית אתה יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כמו שהרמב"ם אומר, מה הדרך לעבור, תלמד את הטבע, תלמד חוקי הטבע, תבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו. ואילולא שאתה ניתן לתורה, הנה לומדים צניעות מחתול וזריזות מנמלה וכו' וכו', במציאות עצמה יש בה גנוז בה יסודות הולכים. לכן מלא העולם העיגולי הזה יש בו משהו סם שהוא תשקיף מאוד מדויק של אור אלוקי, אבל יש בו משהו סם שסוף הוא מבטא את האור אלוקי ברמה מאוד מאוד נמוכה. ודווקא יש משהו יתרון בעולם של הקו הזה, שעולם של הקו יש בו משהו סם שהוא מאוד כמו שאמרנו קשור בכלל לעולם של מוסר, ויש בו תקמיה ודרישה כל מיני לעלות למעלה, אז הוא בעצם בצורה עמוקה פנימית מקבל את החיות שלו מתוך אור אינסוף עצמו. הוא לא רק שיקוף של אינסוף, אלא הוא אור אינסוף עצמו. אני כבר לא זוכר, דיברנו על זה כאן, אבל אני לא זוכר באיזה הקשר דיברנו על זה כאן, אז דיברנו בסוגיית הדסחן, דיברנו דברים אלה, נכון שזה בעצם ההבדל בין הראי לבין התלמיד, כן? שגם הראי וגם התלמיד הם מחכים את הרבה, כן? מנסים ל... להיות, להידמות, להידבק ב... אולי, אז אמרנו שהפוך, זה הרי זה מבחינת החוסי לעומת התלמיד שמשמש, כן, אז אולי, אבל קיצור ראי זה, הוא שיקוף מדויק של הרבי, אבל האדם שלומד ממנו הוא דבק בו בצורה פנימית יותר, הוא חי, הוא צריך להבין את המחשבות הפנימיות שמסתתרות אצלו, אז לכן יש משהו בקו שגם שהוא צורה אחרת, אבל צורה כזאת שבצורה ישירה יונקת מהדבר עצמו. בסדר, עד עכשיו ככה תיארנו את היתרונות וחסרות שקיים בכל דבר ודבר. ברור שבעיגולים יש, כמו שאמרנו, כיוון שהם לא יונקים בצורה ישירה מאור אינסוף, רק השתקפות שלה, אז יש בזה גם משהו סם, שזה גם יכול להיות משהו מאוד מאוד שקשור להנהגה מאוד מאוד עיוורת, שבהקשר מסוים לכאן היא כל מיני מושגים של לא פלוג יהיו קיימים בחוקי הטבע בצורה מאוד חזקה. והעולם המוסרי הוא עולם שבעצם יש בו משהו שהוא תמיד מחובר לשורש הדברים. תמיד יוכל לבחון את הדברים כל אחד אחד לפי עניינו. שבהקשר הזה, כמו שאנחנו הזכרנו בהקשרים אחרים, אז בסוגיית הדף חם, שלכן את העצמות האלוקית, העולם העיגולים ישקף בצורה עוצמתית, אבל עולם הקו ישקף בצורה העצמית של דברים, וזה נותן לכל אחד אחד את המעלה המיוחדת שלו. עכשיו, בסדר, עד עכשיו זה היה רק את אמיתי, אני מקווה, כן? מה זה? והם
תארים את הכסף כאילו כזה שלא מוכנים כאילו כאילו רוצה להשפיע והדמורה היא כמו בעוד שרים שדווקא כאילו יש מידת הצמצום
היא יותר מדייקת
כל אחד
כמעשים, לא? טוב, אם המילה גבוהה וחסד מסתבכים אותך כאן, אני פשוט לא רוצה לעשות את הדעת, אז באמת תשתמש במושגים אחרים, בסדר, כן? למרות שאני כן חושב שזה זה, אבל אני מרגיש שאנחנו קצת לפעות למקורות אחרים, ואנחנו עכשיו ממש ככה נתאים את זה כל מיני מושגים אחרים, כי שם יותר בדקות צריכים למחות את הדברים, אבל בוא כן אומר שבעצם קו קשור יותר למקום, שכן יותר לעולם של החופש, לעומת העיגולים שיהיה קשור למקורות יותר חוקים שלהם. זאת אומרת, זה יהיה בעצם עיקר הסוגיה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. בפנימיות מוזכר שאנחנו בעולם העיגולים לא מתעסקים, הם מתעסקים רק בעולם היושר. בצורה פשוטה, זה טובה יותר מתוך איזושהי צניעות שלנו, של להבין איך עולם הטבע מגלה אלוקות, זה הנזכרות לשם אלוקנו, זה משהו מאוד מאוד נשגם, שקשור לאמירה שהכל אלוקות, שיש בה משהו שם שיכולה להוביל, כמו שמקודם יעקב בצדק העיר, יכול להביא לכל מיני תפיסות פנוזות, אז זה מסוכל להתעסק בדבר הזה, ולכן מבחינה חינוכית אנחנו רואים יותר שנתעסק במבט הקווי, שהוא מבט יותר מחנך ויותר מדריך, יותר מכוון אותנו אל דרך האמת. אבל הרב כאן לקח את המשפט המפורסם שהוזכר בפנימיות, שכל עיסוקנו רק ביושר ולא בעיגולים, לא כמשפט יעבדי אלא כמשפט מהותי, שהוא אומר היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה, שיש ביושר איזה משהו יותר מהותי, שבעצם כל תכלית הבריאה הייתה בשביל היושר. היה אפשר להבין במשל שציירנו שהיושר הוא רק צינור מעבר, והתכלית היא לראות עוד עיגולים ועוד עיגולים ועוד עיגולים, ובעצם התכלית שהקדוש ברוך הוא הייתה להנחיח את עצמו, לשקף מתוך העולם, ועולם העיגולים הוא התכלית של הבריאה, שרואים איך העולם שלנו מגלה אלוקות. אז היושר הוא רק איזשהו תחנות ביניימיות שהולכות במשרות עוד ועוד עיגולים. הרב כאן מחדש, זה חידוש גדול של הר"ן, שבעצם זה בדיוק הפוך, לא שהיושר הוא איך תמצא כדי ליצור עיגולים, אלא עיגולים הם אולי כל מיני תחנות ביניים, אבל שתכליתם היא בסופו של דבר ליצור את ההופעה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא שנקראת יושר. ויש צד מסברה שהדבר הזה מאוד מאוד מתבקש, כי אם כל תכלית הבריאה הייתה ליצור עיגולים, והרמנו שעיגולים זה תשקיף של אור אינסוף, אז מה החידוש שיש בעולם? איך הקדוש ברוך הוא בבריאה חפץ שהיא תגלה משהו חדש? העיגולים אין כל חדש תחת השמש, זה משהו כזה שהוא בסך הכל תשקיף יותר אפילו נמוך של הדבר עצמו. אבל מה כן התחדש בכל התלך שתיארנו? שפתאום נוצר דבר כזה שנקרא קו. אז אנחנו לא צריך להבין מה החידוש הגדול בדבר שנקרא קו, אבל הוא אומר בעצם כל מטרת בריאת העולם הייתה כדי לחדש את הדבר המיוחד הזה שנקרא עולם הקו. כמו שאמרתי, אני אולי לפני שנתקדם אני רוצה להביא כמה מקורות אחרים ברב, שבהם נראה דווקא שכן יש מרכזיות גדולה לעולם העיגולים. ואני רק ברמזה אומר שבחסידות שמדברים על סוגיות של עיגולים ויושר, שם נראה שעולם העיגולים הוא ודאי העולם היותר יותר נערץ ויותר התחיל של הכל. והציור שציירתי מקודם שהקו הוא רק החיטים צי ליצור עיגולים, אבל התכלית האחרונה היא תכלית של עיגולים, שכמו שאמרנו עיגולים משקפים השתקפות של המקור אלוקי, ובעצם יונקים בתוך הכיסופים והגאוגרים למקור אלוקי. ואולי כל תכלית הבריאה, כל מה שקדוש הוא, כל תכלית הירידה ייצור עלייה, ייצור קו, כדי שנראות בכל קו וקו עד כמה המציאות כל מן משתוקקת חזרה לחזור לעיגול, שזה בסוף גם קשור, אני לא נפתח רק פתח לסוגיה, העיגולים והאשר בסוף קשור לסוגיית האישה, האיש והאישה, כן, שהאיש קשור יותר לעולם של היושר, ואישה שעשה ניקרסונם שקף יותר את, את התנועה ההשתקפותית שמשקפת את האור אלוקי. אז יש מקומות שבאמת הרב מפורש כן מדבר על ה... אז אני בדיוק, זה בדיוק מה שעוד רגע אני אצא להבחין, שיש ביושר עצמו יש שתי מדרגות, יש את היושר שמעל העיגול ויש את היושר שמתחת לעיגול. אז זה אני עוד רגע הולך לדבר.
גם בעיגולים
מה זה איך?
זה
שבעיגולים
יש
כאן מדרגות יותר פשוט, איזה עיגול באמת? של אורן סוף אתה מתכוון? כללי אתה מתכוון? לא, זה לא קוראים לו עיגול, הוא אורן סוף. כאילו אתה מדבר המרחב הכי הכי ראשוני שקדם לכל, כאילו החלל הוא עיגול, האור אינסוף זה משהו אינסופי ש... מה זה? הוא סדר את כל הם, כן, אבל ברור שהרב כאן מדבר על עיגולים, הוא כן מדבר על עיגולים שנמצאים פה בתוך המרחב של הבריאה. מה זה? אתה אומר, העיגולים יונקים, העיגולים יונקים במדרש לסובב כל הימים, זה שאתה רוצה להגיד.
כן, אני אומר, האם דקים
פה, נכון, כי העולם עיגולים, תבין, זה כבר מה שקיים אחרי הצמצום, כאילו. מה שקיים סובב זה לא מילה עיגולים. כל מעלת העיגולים שהם מאוד מזכירים את הסובב, שהם מאוד מאוד מלא הרצה כלפי הסובב, יש להם מתכונות הסובב, אבל עיגול זה כבר מעלת כזאת שעובדת לפני עצמה, בסדר? אז אני רק אקרא, אולי רק שנייה, ברשותך, לפחות מאיגרת תשנ"ג, שהרב מדבר על החשיבות הגדולה של גאולה שבאה דרך הטבע ולא דרך הנס. אז הרב אומר, מצד דבר, נבין כמה גדולה היא חששה שסכן קריצת נסיעות לידי אותה ציפיית ישועה המחרפת את עקבות משיח השם, המנתקת את הטבע וכל מסיבותיה מצורת הציפייה הנדבד בכל חומר של הדדין מאיפה שאוכל לפני כיסא משפט יול ברוך הוא. ראש של משיח חודר ומוחדר לחדור בכל כתיר לעילה ורוב עליון וכתיר לטאטה ועומק תחתיתי, וכמאותו כן ציפיית יגלות ישותו חודרת בכל כל חסרון אשר בעקב. כל ציפייה של עמדות התחתיות חוד בקרקעותם של העיגולים המקביל לסביבות כולן היא גם כן קציצה עליונה. כבכל הרב רוצה לומר, זה שגאולה מתגלה דרך הטבע, אז היא, בעצם הכוונה שהיא מתגלה דרך העיגולים, אז היא בעצם באה לומר שהעולם שלנו עצמו הוא עולם אלוקי, ואם כאלה שיחרפו עקבות משכחך מחרפים את הגאולה הזאת שבאה דרך העולם של העיגולים, אז אומרים שבעצם תמיד, וזה בעצם איזשהו צד מסוים, שעולם הקו לעומת עולם העיגולי תמיד מבטא את הפער, את המרחב, את המרחק, שיש הרבה הרבה מדרגות עליהם לעלות. אז הוא אומר שתכלית הגאולה היא שיהיו ניסים, הרב אומר, ושגם ניסים קשור לעולם של איזושהי הופעה רצונית חופשית של הקדוש ברוך הוא, זה לומר שהקדוש ברוך הוא לא שרוי בתוך העולם. ובהקשר המסב הזה, גם הרב כאן רומז לי משהו מאוד מאוד מיוחד שקיים בעולם העיגולי, שעולם העיגולי, אז יש פה משהו שהוא ניכר את הציור הזה שנקרא עיגול, ככל שהעיגול יותר חודר למטה, אז זה גם עולה יותר למעלה, כן? זאת אומרת, הקוטר של העיגול, בעצם נוצר יותר מדי את הרדוס של העיגול, הוא בעצם משקף לא רק את הירידה כלפי מטה, את העלייה כלפי מעלה, ולכן יש כאן איזושהי אמירה בעולם עיגולי, שככל שהוא מצליח לרדת מדרגות יותר נמוכות, זה מראה שהוא מקיף מערכות חיים יותר גבוהות, וזה שחילפו עקבות משכחך, שאומרים שהגאולה לא יכולה להגיע עד מדרגות נמוכות, אז בעצם זה אומר שאם אתה הצרת את הרדוס של הגאולה כלפי מטה, הצרת אותה כלפי מעלה. ובעצם העולם העיגולי, שהוא עולם בעצם שמשקף לך הקדוש ברוך הוא שיטה של כל עולם כולו, אז זה כבר משהו מסוים שהוא בכוונה חודר עד למדרגות יותר נמוכות. וזה בעצם קצת מה שהרב כותב גם באורות האמונה, באורות קובץ קומי זין, העולם נוצר מתוך טוב ובואו, הקליפה קדמה לפרי, החומריות והגסות הקדימה לבוא, עדים נקשים והגבורות שתו לפני גלות החסדים, העיגולים קדמו ליושר. עולם הפנימי ועולם מוכנה צולי ידי הלבוני, גם שם הדבר נהיה כן, קדימת הכלל פרי, הזות, המרוצה, שטיפה, חוזקה, עכשיו במקום נוח ומזם, שם יוצא נקדת תמצית, שמתדנת ומתאחרת, מתאהרת ומתקדשת, עד שנותנת את ריחה נפלאה, ריח ניחוח להשם. שהרב כאן אומר, מבליט גם את החיסרון של העיגולים, אבל מצד שני אומר, זה בעומק היתרון שלהם. החיסרון של העיגולים שהם עיוורים, שהם נטולי מגמה, שהם נטולי פשר, שבהקשר המצב הזה כאן הרב מתייחס יותר לגבורות, יותר בהקשר שלכן אני לא שאתה פירת את איגרת באמצעו של התפרטות, אלא כאן העם קיימת יותר גבורות במשמעות של צעד עזיז, של צעד מסוים שקשור לעולם גבולי. הרב אומר, זה ברור שהעולם העיגולי הזה יש לו משהו מאוד מאוד פירי ומאוד מאוד עז, אבל הוא מבטא עוצמות. וכל תפקיד היושר הוא בעצם לסייע לעיגולים לגלות את עצמם בצורה יותר עדינה. שבהקשר המיוחד הזה אנחנו ודאי מאוד מאוד צריכים את עולם היושר, צריכים את העולם הקביל, צריכים את העולם שיסמן אותנו, אבל כל תפקידו הוא לסייע לכוחות החיים עצמם לגלות את עצמם בצורה יותר גדולה. והרב אומר, ובזכות הדבר הזה, וזה הסיבה שלכן הקליפה קדמה לפרי, כי הקליפה יש בה משהו מסוים שמתאת משהו מאוד עז, משהו מאוד מאוד איתן. אז אחר כך בעצם, מה זה פרי? פרי זה קליפה שעברה תהליך של עיבוד. אז בן אדם מסיימת, אבל בקליפה בצורה אמיתית גנו את הכל. ובעיגולים גנו את הכל. והצד של מה שאנחנו כאן מכנה, של היושר או של החסדים, הוא בעצם רק מסייע לדבר הפנימי הזה להתגלות. במושגים מפורסמים אחרים של הרב, זה קצת נזכיר שכל תפקיד הבחירה היא לסייע לסגולה להיגלות. אז כל עוד אין את התהליך של הבחירה, אז הסגולה מתגלית בצורה מאוד מאוד גסה, בצורה מאוד מאוד עיוורת. אבל בסופו של דבר ברור שכל הבחירה היא רק משרתת את הסגולה, כמו שהרב מכנה בביטויים אחרים, שהשכל הרציונלי הוא תלמיד קטן של הדמיון. ברור שאצל הרב יצא הרבה מקומות השכל הוא כמו אצל הרמב״ם, זה השכל הצורה, הוא מה שינתה וינווט את כל החיים כולם, אבל הוא כל כולו, הוא צריך להקשיב את הדמיון, והוא צריך להקשיב את המציאות עצמם, על דעת איך לרומם אותה למקום יותר, יותר גדול, כן? הרב טוב, לא נקרא כאן משך הפסקה, מדבר על הסיבוכים שיכולים לבוא בעקבות הקדימת העיגולים ליושר, אבל זה ברור שבשתי המקורות שהבאתי, שהרב כן נותן ערך מאוד מאוד גדול לעיגולים, שעכשיו שם זה יושר, הוא אמצעי עזר מאוד מאוד חשוב, שיסייע לעיגולים להביע את עצמם בצורה נכונה. בסדר, עד כאן זה כאילו הציור נראה לי היותר ברור ויותר פשוט של הדברים. הרב שם אומר שאם אתה אומר שגולה באה דרך נס ולא באה דרך טבע, אז בעצם אתה אומר שהעולם שלנו לא שיקוף של אלוקות, אלא צריכים לקחת איזשהו כל מיני כוחות שיגלו את העולם, או יגלו בצורה מסוימת מאלה אותנו מן העולם אל מקום אחר לגמרי. אבל להאמין שגאולה באה דרך הטבע זה להאמין שהקדוש ברוך הוא גלות בתוך העולם עצמו, וכל מה שצריך זה רק בעצם לסייע לדברים להתגלות. כאילו הרב גם מחדד בצורה יותר חריפה שבעולם עיגולים, כמה שכבר שמענו, אם אתה חותר יותר למקומות יותר נמוכים, יותר גסים, אז בסוף העיגול הזה אתה תגיע גם למקומות יותר גבוהים, יותר כוללנים, כן? שזה בעצם עוד דבר נוסף שקיים בעיגול. דיברנו על הרבה תורות בעיגול, זה גם בעצם ההיקפיות שלו, המרחב האדיר שאותו הוא קולט. כל זה... איך? אתה מקסד בסוגיות תוכניות עליונות כאילו. איפה הביטוי שצא? השנדק. שלישית מלמטה. הוא אומר, כל צצה של עמדות תחתיות, היא מקסדת גם בעולמות העליונים. אתה אומר, טוב, בוא נוותר על צבא, בוא נוותר על כלכלה, בוא נוותר על דברים כאלה, אז אתה מוותר בתחתית העיגול, אז אתה מוותר גם למעלה, כי כמו שאמרנו, מאחד השערדו של עיגול כלפי מטה, היא רק 2 סנטימטר, כי אנחנו צריכים את כל הסנטימטר הקושם למטה, וגם כלפי מעלה, יהיה לך רק 2 סנטימטר, ולא יותר. קצת כלפי מטה בעיגול, קצת גם כלפי מעלה. גיאומטריה. יש, אתה מזכיר אליפסה אולי, או פיצה, מה זה?
יש למטה
תחתית ולמעלה אין. טוב, לא יודע, שיעור קבלה תביאו אחר לכם, אני עכשיו מתעסק במשל, לא בנמשל. בסדר, כן. בסדר, כן, בסדר, אנחנו, עכשיו, הרב כאן מחדד חידוד גדול מאוד. שאומר בתוך עולם הקו, אנחנו צריכים בתוך הקו עצמו להבחין משתי מדרגות בקו, בין הקו שבא אחרי העיגול לבין הקו שבא לפני העיגול. אנחנו נכון ציטטנו כאן משפט, לא לתרץ אלא להסביר איפה החידוש, אין לי תירוצים. מה את הכותרת כאילו, כן, הכותרת של הרב כאן, היושר הוא הדבר יותר עיקרי במאה. אני בא להסביר, לא לתרץ, אין לי מה לתרץ, זה לא שיש קושייה, הרב הוא נוקט אחרת. אני מבין, בסדר, עוד צודק, אולי הבנתי, לא, מסכים, נכון, לא, צודק, מסכים. פתאום אתה רואה שגם הרב יצא לשלו ביטויים כאלה, שכל יעולה שקימה קימה היא יכולה מבטאת את היתרון של העיגולים, כן? איך? טוב, תרץ לחסידות זה אחר, אתה תתרץ, אני רק הבנתי זה, אבל בוא נאמר ככה, כן ברב, אני אומר שבעצם הרב בנוי על איזושהי סתירה שקיימת בתוך פנימיות התורה, שגם שם היא סתירה מי קדם למי. הרב כמצטט משפט מאוד מפורסם שעיגולים קדמו ליושר, אבל יש מקורות מפורשים שמתארים שהיושר קדם לעיגולים. ועל זה עונים שבתוך הקו עצמו יש להבחין בקו עצמו בין שתי מדרגות בתוך הקו. יש בחינה בקו שקדמה לעיגולים ויש בחינה בקו שבא אחרי עיגולים. אני אתאר את זה רק כאילו במושגים שנעל שהרב כאן פרש מדבר אותם, כאילו הרב כאן כמובן הלך על פי תלמידי הגר"א, ותלמידי הגר"א ככה משלימים את הקושי הזה. תלמידי הגר"א אומרים ש נכון, אנחנו יודעים תמיד שאנחנו מדברים על ספירות שקשורים למוחין, חוכמה בינה ודעת, ספירות שקשורות להרגשים של חסד גבוהה ותפארת, למידות, וספירות שקשורות לטבע של נצח עוד ביסוד. אז אומרים שהקו חוכמה בינה ודעת שלו קדמו לעיגולים, העיקרון קדם לעיגולים, היזום שזה העולם הרגשי והעולם הטבעי בא אחרי העיגולים. ככה מיישבים את תלמידי הגר"א, והרב כאן כשהולך בדרכים של תלמידי הגר"א גם הוא מיישב את הדברים, אבל יש כאן אמירה בעצם מאוד משמעותית שנעה לקשורה לכל מהות של הגר"א בעולם, שבעצם בא לומר שיש איזו בחירה מסוימת שיש בצד היישומי אומנם הקו בצד המוסרי המידותי ובצד של המצוות איך תרגילים תורותיך, הם רק מסייעים לעיגול לחדור לתוך העולם, אבל יש להם את הראש שלהם שהצד המהותי שבקו הוא יותר גדול מן העיגולים, ובזה בעצם אנחנו באים לתת לצד של הקו לתת לו איזשהו צד עליון, עליון מאוד. כן, אני כל מיני, כן, בסדר, לא, הבנתם מה שעשיתי לומר, כן, תעשיר, מה זה? לא, שהקריאה זה הקו, בסדר, הבנתם, כן, בסדר, כן, מה זה? כן.
אבל מה שהעיגולים הם כאילו יותר שופכים את הקרן, באמת החום שלו, זה היושר שלו,
איך? אז זה השאלה, לא, מעולה, מעולה, אז כל, אני, לא, מעולה מאוד מה שאתה אומר. בעצם, אנחנו אמרנו ש מעלה הגדולה מאוד מאוד של עיגולים שהם משקפים את האור אינסוף, לעומת הקו שאולי יונק מאור אינסוף אבל לא משקף את האור אינסוף, נכון? אבל כשמתבונים לדברים בצורה יותר עמוקה, זה מעולה מה שאמרת, נכון שהעיגולים משקפים את אור אינסוף, אבל הקו משקף את מה שקדם לאור אינסוף. אצל הרב זצ"ל, ראינו זה כבר כמה פעמים באורות הקודש תו קוף כף חית, אומר שאור אינסוף זה כבר גילוי של הקדוש ברוך הוא. ערך הקדוש הוא גילה עצמו בגילוי השני, שהיה כמו צד הקדוש, הוא גילה עצמו כל העולם כולו. אבל מעבר לגילוי המאוד מאוד גדול מרומם שקדם לעולם שנקרא אור אינסוף, יש את עצמותו הנעלמה, יש את בעל הרצון, שהוא קדם לכל. ובעצם בוא ננסה בנמשל להבין, יש אור אינסוף, ואז יש חלל פנוי שכאילו דוחס את אור אינסוף לכל הצדדים, כן? כאילו לא נותן לאור אינסוף להתגלות, ואז מה זה הקו? שבסוף של דבר יש כאן, אבל יש את בעל הרצון שהוא אומר, אבל אני כן רוצה לחדור לתוך העולם. אז הקו, אמנם עיגולים הם משקפים משהו מאוד מאוד נשגב, משקפים את האור אינסוף, בעצם את השלמות האלוקית בעולם, אבל שלמות האלוקית זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו, שלמות האלוקית היא החמה, ההתעלות היא הלבנה, אבל גם הלבנה וגם החמה הם יש להם כתר שנמצא מעל גביהם, יש כן שתי מלכים משתמשים בכתר אחד, הם בעצם אמורים לגלות משהו הרבה יותר עמוק, ולכן כשם שיש מעלה מאוד מאוד גדולה בעולם הטבע שהוא שיקוף אותנטי של שלמות אלוקית, יש מעלה מאוד מאוד גדולה בקו, אפילו יותר גדולה, שהיא משקפת את בעל הרצון, כי היא משקפת את את הקדוש ברוך הוא בעצמו שרצה להביע את עצמו בתוך העולם. אני אסר את זה ככה בצורה קצת קיצונית. בעצם עולם העיגולים כביכול בעצם אומר שבתוך העולם שלנו יש הנכחה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא יצר בריאה, יצר מציאות זולתו, ובתוכה הוא ביטא את עצמו, וזה בעצם כל עולם העיגולים, כל חוקי הטבע, כל המלאכים משקפים שהקדוש ברוך הוא נוכח בתוך הבריאה. וזה נפלא, וזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לפגש איתו בבריאה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה, היה יכול גם שלא לשקף עצמו בתוך הבריאה. מי אמר לו מה תעשה? זה נכון שהקדוש ברוך הוא, כמו שבחסידות הרבה אומרים, לא כל הכבודו. אבל הזכרנו פעם שהאדמו"ר האחרון, איך זה נקרא לו, הרב האחרון, קיצור, שאני לא אסבך עם זה, אמר שיש לו רק קושי אחד על ספר התניא, בשתי הקודם, איך הוא אומר שמה, ששם הוא אומר שזה לא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא לא ישתקף בבריאה. הוא אומר, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא לא אומר, תעשה. הקדוש ברוך הוא יכול ליצור עולם שאין בו אף שיקום של אלוקות, בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא רוצה היה מגלה גם עולם כזה. הקדוש ברוך הוא בחסדו ובטובתו עלינו הוא לא גילה עולם כזה. אז, אבל כאילו בעצם הסיבה שאנחנו אומרים, ככה גם הרב כותב בקובץ בית יאלף, שכל המציאות כולה אלוקית, זה לא כי הקדוש ברוך הוא חייב לברוא אלוקית, זה הטעות של שפינוזה שאין לו רצון, אלא הקדוש ברוך הוא חפץ להביע את עצמו בתוך העולם. אבל זה שהוא חפץ ליצור את העיגולים, זה פה אומר שהעיגולים הם בעצם משניים לקו, כי בעצם הקו החליט לסרטט את עצמו בצורה כזאת, ולכן יש איזה משהו שדווקא עולם הקו משקף את ה... כאילו את הצד הכי עצמי, את הצד הכי פנימי של הקדוש ברוך הוא. ובהקשר המיוחד הזה כאן אנחנו מחלקים בעצם לכן בקו שתי גבולים של הקו. הקו שבא אחרי העיגול זה הקו שבא ליישם את העיגול בתוך סדרי החיים עצמם, ויש בו משהו מסוים. אני כבר אומר, קו שבא אחרי העיגול הוא גם מגלט בו בצורה של חוקיות, כי מכיוון שהוא כבר משעבד למערכת מסוימת מאוד, אז בתוכה הוא בונה את עצמו בשיטתיות מאוד מאוד מסוימת. אבל עצם זה שאתה מדבר על מושג שמגלט בו בצורה שיטתית, בצורה של חוקים, שזה אגב מה שגם יקרה תורה ומצוות, כן, שבמצוות יש בהם חוקים שמים מותר ואסור, זה בצורה עמוקה פנימית יש בזה הרבה חופש, אבל זה כבר חופש שמותאם אל המבניות המסוימת של העולם שבו מוצאים. זה קצת מזכיר את החופש שדיברנו מתחילת השיעור של הבחירה הגלויה, שהבחירה היא ונותן לך את החיים, את המוות, את הרע ואת הטוב, וחטא בחיים, שבתוך העולם המסוים שלנו יש חופש, אבל החופש הוא נמצא כבר בתוך עיגול, בתוך מבנה מסוים, אז בתוכו הוא צריך להחליט אם הוא מוכר בין טוב לבין רע. זה מושג כזה שבעצם בא לאור המרחב הדבר הזה שיש עיגול, שיש מערכת מסוימת, בא עכשיו לנתב אותו, לאדם אותו למקום העליון. זה מה שראינו, שהעיגולים קדמו ליושר, וכל היושר בא לאור המצב נתון הזה לכוון את הדברים למקום אחר. אבל עומק הבחירה היא לא לבחור בין טוב לרע ולהתאים אותנו אל הטבע, אלא עומק הבחירה הוא קשור לחופש האלוקי שקדם לכל, שדרך הבחירה בין טוב לבין רע, שהיא בעצם מה שהרבה פעמים הרע מכנה זה ארנפין, ההנהגה המוזערת של הקדוש ברוך הוא, איך הוא כבר נמצא בתוך עולם כזה שבו צריכים לבחור בין טוב לרע. אז הרב אומר, יש חופש יותר עליון שהוא לא בין טוב לרע, ככה הרב מכנה את הקווים ארוכים, אלא הוא בין טוב לטוב, שבאריך לי בשמאל לכל הימינה, שכל שמה קשור לעולם של טוב. ולכן הקו שקדם לעיגול הוא קו כזה שהוא בצורה עמוקה פנימית מבטא את את כל המבוקש העמוק הפנימי של הקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר עכשיו מבנים מסוימים שבהם הוא גלת פה בצורה ששם זה יבחר דווקא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. אבל המבוקש הפנימי שמסתתר מאחורי הדבר הזה זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את עצמו בתוך העולם. זה מה שהרב כותב כאן, בואו נקרא את הדברים בנחת. העירה שהוא דבר יותר קריב בבעיה, העיגולים אינם צריכים לו, כלומר חופש אחים, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, מקור ההוויה זה הכוונה, כשזה כבר לא אור אינסוף, אלא מה שקדם אפילו לאינסוף, החופש שמושג בקיא שיצאת ההוויה, בא מצדו המוסרי, זהו הכל. ומשם עכשיו שהמוסר של רוחות החיים, שזה כבר עוד מעט נראה במשפט הבא, שזה הקו שבא אחרי העיגול, הוא הצד המכריע את החיים. יש כאן עוד חידוש גדול שאנחנו עוד רגע נצטרך להבין, כי אני איתם דיברתי הרבה בשבח הקו שקדם לעיגול, כן? זאת אומרת בעצם הצד העצמי שלכתחילה שבכלל יפר את כל העיגולים האלה שאותו קו משקף, אבל כאילו נראה היה מדבריי שכל המוסר שבא בעקבות העיגולים הוא משהו דיאבדי כזה, הוא משהו תפל כזה. עוד מעט נבין שבעצם זה אותו קו, זה המשפט הבא. המוסר המוגבל האנושי, שזה בעצם, אני מתאר, הוא המוסר שבא אחרי העיגול, איננו שלם. מפני שבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על תארתו. אבל מוסר גם מוסרי שבהחלטת המהות שבו, זוהי הצורה היותר פנימית שבה בעיה. עכשיו, אפשר להבין את המוסר המוגבל האנושי, שהכוונה שם למוסר אנושי. שזה בעצם אנשים שבחיים בתוך העולם שלנו, ויש להם איזה נקיפות מצפון, יש להם איזשהו רגש טבעי, מוסר כליות, שמרגיש לא, שזה לא ראוי לעשות דברים מסוימים. זה מוסר שהאב אומר, הוא בא אחרי שיש פה טבע. ועל מלא יש לנו הרגשה, איך אפשר לפגוע בטבע, איך אפשר להחיב את העולם. וכשה מוסר לזה הוא אומר, אבל המוסר הזה, מוסר שחושבים עליו טוב, הוא מוסר שצריך גיבוי במקום יותר גבוה, כמו שראינו כל הסדר הקודם, שתמיד צריך לשאול שאלה, למה להכריח אותי להיות מוסרי? ויש בו איזה משהו מסוים לא פתיר, וזה נותן לכאורה מעלה גדולה לעיגולים על פני היושר, כי לעיגולים אתה לא שואל שאלות, אתה לא שואל למה חוקי הטבע כאלה, כי ככה, אבל למוסר אתה לא יכול לקבל תשובה ככה, כן? ככה זה לא תשובה עם המחנכים, כן? אתה רוצה להבין למה, אז זה פה אתה רוצה להבין למה, זה אומר שיש בו משהו רופף. למוסר שבא אחרי המערכת עצמן. אבל הוא אומר, יש מוסר עליון אותה שאלה, אתה לא שואל למה. כי הוא ככה. שזה בעצם המוסר העליון שהוא קשור למקום כזה שבו תאמור כתוב השם, שהוא קשור לקודות עצמיות. אז אפשר להבין שאל כאן מאבחן בין מוסר אנושי שמצריך הצדקה למוסר אלוקי שנמצא בצורה גבוהה יותר. אבל לכל שאל כאן מתכוון אפילו במוסר התורה, לחלק בין צד הניגלה של התורה, שבו יש הרבה חוקים שצריך לעשות, אבל תמיד מחפשים את טעמי המצוות, לבין הצד הנסתר של התורה, שהוא חי את המצוות בצורה העצמית הפנימית שלה. עכשיו תראו, זאת היא השכינה, המביאה לכלל הוקית בתופעות הזה, היא האם, המשפל את עצמה, אין זה תמיד מדרגת הבינה, זה מה שאמרנו משם את עמדי הגרע, שבעצם זה מדרגת הקו שהגיעה למדרגת הבינה, המשפל את עצמה תחתית המדרגה של העולב, צריך יניקה וטיפול ילדותי, אז הילדים זה הזרם פין, זה כבר הקו שבא אחרי העיגול שהם צריכים כל מן טיפול, יניקה וטיפול ילדותי, אבל מקור שורשה הוא מורה וניסה, יותר מכל חוקי הבעיה מקיפים כל בעוז, מתי, לא, יש לי עוד 10 דקות, בסדר? הם מקיפים כל בעוז הענקי של ההכרח והקביעות שלהם. ועכשיו תראו, אבל כאן הרב כאן הביא עוד דבר נוסף, שהרב אומר שהיא משפילה את עצמה תחתית המדרגה של העולה לצריך יניקה. והרב כאן בעצם חוזר למה שקראנו גם בשורה הראשונה, שהרב אומר שהחופש הוצג לוקי, הוא הכל, ומשם שהוא עושה בכל החיים, הוא הצד המכריע את החיים. וכאן אני בא עכשיו לחדד חידוד יותר עמוק, שזה לא רק שהבחירה הכמוסה היא, יש לה עליונות על פני כל המערכות החוקיות של המציאות, אלא גם הבחירה הגלויה וגם המוסר הגלוי של יראת שמיים בסדרי החיים הגלויים של יכולת כפופים לתוך חוק מסוים, אבל הם חלק מהקו הזה, חלק מההמשך של הגילוי הערכי הזה בעולם, שבעצם הקשם שם לכאן כל מה שהקדוש הוא כאילו ברא בעצם את החוקים, ברא כל מיני מינים סביב זה, כדי שבהם נראה איך החופש מתגלה בכל מדרגה במדרגה. ומאלה בהקשר מסתם לכאן, נכון לומר שכל העולם המוסרי הוא לא עולם דיעבדי, שכל תפקידו רק לעלות עיגול אחד לעיגול אחר. אלא בעצם זה שיש פערים של כל מיני עיגולים, זה רק יחידים שדרכם נגלה את הקדוש הוא בכל המדרגות כולם. ובהקשר מסתם לכאן אפשר לומר על מה שהאוילם אומר, נכון שהרבה פעמים אדם יורה את החץ ואחר כך מסמן את העיגול, אז זה בדיוק מה שהרב כאן אומר, שאנחנו בעצם מסמנים את החץ, זה העיקר, אחר כך מסמנים את העיגול. זאת אומרת, העיגול זה לא הצד המרכזי של הבעיה, אלא הוא בדיוק החיתים זה, שהקדוש יוצר פערים של כל מיני קומות בעולם, כל מיני מערכות שונות בעולם, ובהם כל התפקיד הוא לראות איך הקו ממשיך לראות עצמו במדרגות לגבי מדרגות וגילויים לגבי גילויים. אבל בעצם התכלית היסודית של הבריאה, החידוש של הבריאה, זה איך החופש אלוקי עולה וחודר גם בכל נפתולי כל מיני הופעות חיים גבוליות, איך הוא מגלה את ראשם. כן, הרב יעקב. איך?
אתה כותב פה, אתה תראה בגלל של העולה, אתה תראה בגלל של העולה, אתה תראה בגלל של העולה.
כן.
הרב רומב,
ההתקצות
האלה ביחס אל היתר? לא, אני חושב שכאן אני צריך לקרוא אותי הכוונה קודם קצת בצורה הבוסרית לא בשאלה שלהם. הביטוי יניקה הוא ביטוי שבעצם מתאר שיש כאן משהו קטן שצריך לאט לאט לגדול. והאימא היא, כמו שקראנו את הזוכרים, זה גם היה בשנה שעברה באורות הקודש ב', שיש את בחינת האימא בפני עצמה ובחינת התבונה, איך היא מקינה את עצמה אל עבר ילדים. אז מה שאומר, יש באימא זה בחינת החירות, זה משהו מאוד מאוד עליון, אבל היא עצמה יודעת שהיא צריכה שלנו להקים את עצמה גם אל המדרגות הנמוכות, ולאט לאט להציל אותם מהמקום הנמוך שלהם, לאט לאט לגדל אותם מעל המקום הנמוך שהיא צריכה להיות. אז זה מה שהוא אומר, בתוך היבולים עצמם, בתוך חוקי הבעיה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים שאינם שהם פולטם על גוי ועל דם יחד, הפועלים את טובם על כל הרעים ומקדיחים את הדבר שלהם גם את הטובים הישרים, וכאן הרם מתאר את עולם העיגולים בצורה הכי כואבת שלו, שהוא עיוור, שלכן לפעמים בגלל חוקי הטבע יכול רשע להצליח, ובגלל חוקי הטבע יכול גם מקרה אחד יקרה לצדיק ולרשע, שיכולים להגדיח את כל, להגדיח בצד הבא שלהם גם את הטובים הישרים. אבל הרם אומר, מכיוון שכל עולם העיגולים בעצם מה שעובר דרכו זה העולם הזה של הישר, אז בתוכניות פנימיותו רק הישר הולך פועל. אנחנו הולכים לתחילת הישר בשבילו, שנוצרו כל המערכות האלה כדי שאנחנו נזהה בהם את נקודות החיים עצמיות. הם מייצרים איזשהו מערכת מאתגרת כזאת שבאה לצבוע ולגלות את עכשיו את הבחירה החופשית של אדם, איך אדם בכל מצב נתון ידע למצוא את הקדוש שהוא בתוך אותו מצב. ולכן החידוש הקדוש לבריאה שהוא בעצם והביא את התהילה מקוצי חומר, כי הם אלה שלא משקפים את הקדוש ברוך הוא, אלא זה קיים אולי במלאכים בכל שברי שחר וכל הבריאה כולה, אלא איך האדם בתוך המצוות הזאת שנראית לא מוסרית יודע בתוכה תמיד למצוא איך הקדוש הוא ניצא בכל מדרגה ומדרגה, ומחולל השלם סדרים בכירים כאלה שזה בעצם כל תכלית החידוש של כל הבריאה כולה. אנחנו, אני מרגיש שאני נמצא לקראת החמש דקות האחרונות, ומאוד חשוב לי גם כל פסקה יוטט, אז שאלה האחרונה של ראי והתייחסות לפסקה יוטט. כן, בדיוק, בדיוק, כי אתה נמצא עכשיו תמיד בין הנפש הבהמית שהיא קשורה בעצם לגבול התחתון שלך, ויש בך צד מלאכי, ואתה שם נמצא במתח ביניהם, צריך לדעת איך לקחת את המדרגה הנמוכה ולא את המקום העליון. כאילו הקושייה שיש בעולם העיגולים היא בעצם הטריגר שבא ליצור את הקו, ולא הפוך שהקו בא רק לשרת את העיגולים עצמם. בסדר? כמובן שזה לא סותר את מה שראינו בפסקאות מקודם, שצורת האתגור הוא שתיקח את הטבע הזה ותגלה את מה שגלות בקרבו, ובהקשר לזה העיגולים קדמו ליושר. אז זה מצד המבנה הגלוי, אבל מצד המבנה הפנימי הליכי תחילי זה הטוב חלק מוסר שמגיע עצמה דרך המבנים אלה עצמם. בסדר? כן, ישראל איש אשר לא עזב את עצמו בידי הסביבה המאפייה נעקו מסוף ואינם כוחות לחזור בין המשם. אז תזכרו כאן, יש כאן כמה פסקות מאוד יפות בעין היה, ששם הרב מדבר על, תקראו על התפילה שם בפסקה נזיין, שמה יקרו מזולות לבני אדם, אלו דברים עומדים ברומו שלנו, בני אדם מזלזלים בהם. אז הרב כאן, המשך הפסוק הוא סביב ראשים יעלכון, שהרב אומר, זה כל סוד התפילה, שכל סוד התפילה זה הסוד שבא לבטא את הכיווי, קווי אל השם, שזה בחינה של קו, את תביעת העינוי של המציאות, שלכן מי שלא מתפלל, קום זולות בי אדם, זה קשור לסביב ראשים יעלכון, הוא קשור למערכת הסיבתית, זה בעצם הכל קשור גם לישראל תחילתו, ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית, שבעצם כל עולם התפילה, כמו שהרב כאן אומר, זה להאמין בניסים, זה להאמין בהתחדשות, זה להאמין שאתה לא מקבל את המציאות כמו שהיא, אלא כל הזמן אתה מקבל השם, מבטא את הקשר למקום נשגב, ובלעדי זה, אז זה קשור אל המקום של המצבים, כמו שהרב אומר, שתקראו רק, אני חושב אפילו התחלת הפסוק סביב שם עליכו, שביתם תיבת סביב, לפי דברי האריזה, בחירו שבין הנגעת היושר לעיגולים, לפי שם עיגולים, לעיגולים רוזים הנגעת למציאות כמו שהיא בטבעה. אבל יש משהו שבדיוק התפילה באה לשבר את הצד הצפוי והידוע הזה. אבל כאן אנחנו רק בקצרה נראה פסקה יוצאת, ממש אני מרגיש לא נעים שנשאר לחמש דקות. ממש העצמות האלוקית זורחת בקירוב גדול, אין לומר טבע כלל, אפילו טבע רוחני מוחלט, ולכן אין באחת בחינות עיגולים, רק יושר לבד, רק בשבועות שהם תחקו הרבה, כאמת לביניהם, יש גם עיגולים, כלומר הטבע רוחני שהוא מגביל לעומת החפץ החופשי העליון, המבוע של הרצון המוחלט. אז הרב כאן עכשיו בעצם בא להמשיך את היסוד שאמרנו ולחדד עכשיו עוד איזה חידוש נוסף. שעולם עיגולים, אנחנו בעצם אומרים שברגע שיש עולם עיגולים, בתוך כל המערכות של סדרי ההיסטוריה של הקדוש בעולם, זה אומר כמו שאמרנו שיש מערכת שהיא משקפת את האור האלוקי. אבל יש בה חיסרון, כמו שאמרנו, שהיא סוף סוף לא אלא קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אבל יש בה משהו אפילו עוד יותר חריף. כי היא יוצרת איזושהי אוטונומיה, איזשהו מרחב חוקי שכביכול עובד בפני עצמו אל מול האלוקי. בעצם כל פעם שמדבר על עוד עיגול חדש שנוצר, אז אתה בעצם מדבר על מערכת כזאת שהיא פתאום יש לה עכשיו את היכולת להיות מוסברת בפני עצמה, כי יש את הלוגיקה שלה, את ההגיון שלה, בין אם זה חוקי קבע, בין אם זה חוקים מוכנים, בין אם זה כל מיני מערכות כאלה, שבסוד שבר יכול להיות שהרצון של הקדוש כולו יהיה ניכר באותם מציאות. יש ביטוי בפנימיות שאומר, כמו שאב כאן אומר, שכל עולם הניקודים, עולם התור, העולם הזה שבו היה אני אמלוך, הוא עולם שנוצר מהעיניים. זה מתואר בפנימיות, כאילו בהתחלה, כמו שאמרנו, היה אור אינסוף. אז זה היה לא מעלה ולא מטה, אבל גם לא היה לא פנים ולא אחור. נכון, זה היה לשאול שלושה מחגיגה. כל מי שעסק במה שמעלה, מה זה מה שפנים ומה שאחור. אז העולם החלל הפנוי שבזכותו נוצר קו, יצר מדרגה חדשה שיש פה מעלה ומטה, שיש מדרגות במציאות. אבל עדיין אין פנים ואחור, כי שיש קו שחודר את כל העיגול הזה, שהוא יכול לומר קרוב לנסוף, לא קרוב לנסוף, אתה לא יכול לומר בו מה הפנים שלו ומה האחור שבו. באדם עצמו, למה אנחנו מכנים צד מסוים כפנים וצד מסוים כאחור? בגלל הפנים שלנו, כי יש בתוכנו כל מיני איברים מיוחדים שיש בהם חורים שהם פונים אל משהו מסוים, אז לאור זה, זה נקרא החוריים שלי וזה נקרא הפנים שלי. אם הייתי נולד בלי כל הנקבים האלה, אז זו היה הבחנה בין הפנים לבין האחור. בעצם יש עוד שלב נוסף בגילוי אלוקי, אבל בעצם הוא מאוד מאוד מקביל לשלב הקודם. כמו שהייתה פקיעה מאור אינסוף שהקדוש ברוך הוא בקע אותה אל עבר המציאות עצמה, עכשיו שהוא פונה, חודר למציאות, הוא גם פונה למציאות, שזה מתגלה דרך איברים שהם משקפים יותר את הפנייה. האיברים שמשקפים את הפנייה זה האוזניים, האף והפה. למה אני מאבחן ביניהם לעומת המצח והעיניים? כי המצח והעיניים, קודם כל, במשל, כאילו במשל אפילו כפשוטו, אין בהם חורים. בעין יש לי חור חור, אבל היא סתומה עם איזשהו כדור סטנדר כזה, נכון, או טניס כזה, שסוגר אותה, שבעצם כאילו היא פונה, אבל היא בעצם לא פונה, נכון? זה עכשיו הדבר, זה, ובטח המצח, הוא, יש בו באמת אמנם הרבה, כן, מצח אישה זונה היה לך, יש בו משהו הרבה שדרכו אדם מביע את האיברים של האחרים, אבל זה שהוא אטום, זה אומר שבשתי האיברים האלה יש בהם פנייה סמויה ולא גלויה למציאות. וזה ככה גם כפשוטו, כי כל האיברים האחרים, האיברים שבו אדם גם נמצא בתקשורת עם אחרים, כן, האדם בפה ואוזן זה מאחור שבהם יש דיבור בינו לבין אחרים. ובהקשר מסתם לזה שאדם גם שומע, נכון, משמיע לי כמו ספירה לי, זה בעצם אדם מקבל את דבריו של אחר, אבל זה בעצם הפה והאוזן, אם עושים איזושהי מערכת מאוד של הפריה בין אדם לבין האנשים שיוצאים סביבו, ומערכת של האף, כל שנשמעת רוח חפים בפה, זה דבר שבעצם קשור גם לבלחין, זה בכלל יוצר את הקשר התלותי והחי של האדם בכל המציאות של החיים של מצטיבו שבזכותה הוא נושם, וכאן זה מערכת יחסים אחרת שבין הנשימה לבין הפה, של נשימה ונשיפה, שאדם כן, עם כל המערכת, איך קוראים לזה, פוטוסינתזה, בדיוק, נכון, שהוא לוקח, מקבל CO2 ומשחרר CO, אני כבר לא זוכר. מה זה? לא, אבל אדם עצמו, אדם הוא בדיוק הפוך מהצמחים, הוא אומר שיש לה צמחים, הוא משחרר חמצן, מקבל לזה, איך? בדיוק, והטבע בדיוק הפוך, בעצם יוצא שגם המערכת של האף והפה, וכמו האוזניים וזה, הם מערכות בעצם של תקשורת, שיש באדם לזה, ולכן זה הכוונה שהוא ממש פונה, כן? לעומת המסך והעין, שהם קשורים למדרות כאלה שיש בהם איזשהו סטל מסוים של זיקה, אבל זיקה כזאת היא שבעיניים אתה ככה מתבונן מהצד כזה ורואה מה קורה סביבה, ובעצם הוא עדיין נמצא במקום כזה שהוא עומד במקום שלו. יש מעלה מאוד מאוד גדולה בעיניים שנותנת לאדם לראות את הדברים במקום נבדל, הוא לא חלק מהסיפור, הוא יכול ככה לבחון את הדברים כביכול באופן האובייקטיבי, שלכן כמו שהרבנן זה אומר שיש יתרון של הראייה על פני השמיעה שהיא כביכול המבט האובייקטיבי לעומת ההתרחשות בתוך המציאות עצמה, אבל יש לו משהו מסוים שהיא בעצם קשורה עדיין נקרא לזה אל המציאות מצד עצמה ולא מצד צורת היחס וצורת התקשורת שיש לה למה שמצא סביב. ומצח זה בדיוק הביטוי כן, של עזות מצח, כן, של בעצם אדם כזה שהוא מה שעומד אל מול האמת, אל מול המציאות העצמית המסוימת שלו. בעצם בהקשר המסוימת כאן, אז לכן אורות האחת הם בעצם יותר קשורים אל עכשיו לא בכדי אורות התקשורת האלה דקם אתה מסוגל לראות את הדבר עצמו, כן? כמו שחזל אומרים שלזהות את בר מינן, לזהות את להתיר רבמה, אז כן אין מתירים את אלה די החותם, שהחותם נקרא איך?
הפנים
הם החותם, כן? זה נקרא נכון אף, כן? שאומרים אומרים זה ער אנפין וער אנפין, אז אף אנפין זה בעצם אותו דבר כאילו, וזה מסיימת הרי כאילו עיקר איפה נוכח, כמו שאב כאן אומר, העצמות אלוקית היא זוהרת בקירוב גדול אל המקום האלה של האחף, ששם בעצם יותר מתגלה נקודת העצמיות. אנחנו מחדדים משהו בדבר נוסף, מתגלה בדבר הזה יותר נקודת היחס של שהקדוש הוא לא בחינת הוא, לא בחינת כביכול משהו אלא מישהו, שיש איזשהו יחס תקשורתי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שלכן באורות של אוזן חותם פה אין בחינת עיגולים. וככה מתואר בעולם הפנימי, שאחרי שהקדוש הוא חולל את הקו, הוא חולל בקו עכשיו חלונות כאלה שפועלים למציאות, ואז עדיין לא היה את העיגול, העיגול הראשון נוצר רק כשיצאו אורות דרך העיניים, כשיצאו אורות דרך אוזן חותם פה עדיין לא היה עיגול, הקבל הזה מציאות כזאת שכל מיני עדיין קשורה למקור האלוקי שלה. מתי נוצר העיגול הראשון? במה שנקרא עולם הנקודים, עולם התור, שאז יצאו אורות דרך העיניים, שיצאו אורות כאלה שבאים וכביכול מבקרים את הדברים מבחוץ, אז נוצר איזשהו משהו כזה שיש בו איזשהו מבט אולי מאוד מאוד שכלי, מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד נשגב, שבוחן ומבקר את המציאות, אבל זה בדיוק יוצא מצב כזה שבו בעצם יש שניות, יש את הקדוש ויש את העולם. אז בהקשר מסוים הזה כאן יכול להיות שהעולם הראייתי הוא עולם שרואה את הדברים נכוחה מאוד, בצורה מדויקת מאוד, אבל בו לא ניכר הנקודה הגורלית של העולם, שזה בעצם נקודה של הפנים ופנים דיבר השם לכם, של הקשר החי שקיים בינינו בין הקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם כשאתה מדבר על עולם, ככל שיותר יש מפגש עצמי עם הקדוש ברוך הוא, יותר מפגש עם הקדוש ברוך הוא בקשר של אני כן של תפילה של כן ברוך אתה, כל עניין של התפילה זה אתה, של יחס שקיים בינינו לקדוש ברוך הוא, אז שם כל ממלכת העיגולים עדיין לא קיים. היא מתחילה להיות קיימת דווקא במקום שבו יש איזושהי נבדלות, שבו יש איזושהי זרות, אז עם כל היתרון של החוקיות, אבל חסרה את הקשר העצמי, את הקשר החי. זה מה שאני כותב כאן במקור האחרון, שזה הסתכלו כאן אני אומר שבאיחור נורי אדבר בעירה בארבע חושים אדם קדמון, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, שזה בעצם עיניים, אוזן, חותם ופה. הנה זה כבר קדוש שהוא חכם, רוצה, חי ויכול, כן? והרב, אני כבר עכשיו אמר בארבע ביטים שתמיד הרמב"ם מורנו הכי מזכיר על הקדוש ברוך הוא, הרב אומר שחכם זה בעצם העיניים, רוצה זה שמיעה, כמו שיש ביטוי בגמר נשמעת אליו כאילו שרוצה אותו, ריח קשור לחי, כל שנשמעת מפה, ויכול קשור לכוח ההנהגה שזה קשור לדיבור. אבל הרב אומר, כן, אבל מצד שזה כמובן הרב אומר שבכלל זה מושגים, אני רק מדנה קצת, אומנם לכאורה מספיק חכם רוצה יכול חי ומוסיף, אבל אני יודעת, חי הוא זולת החוכמה בשתן, כי החוכמה לא תובן כי אם באמת זה שקר, אבל טוב ורע, צדק ועוול גם צד הכי מוטים, ועוד החוכמה לא צדק דברים מבדלים, זו הפעל ערב וחומרים, הכל אחד כמעט, הנה, חוכמה היא ראויה, טוב, אני רואה שאנחנו נוסעים כאן גם הרבה מושגים פנים, אולי אני רק אדבר כאילו כמה שב כאן בא לומר, זה שכל אתה בא במקום של הראייה, אתה בא במקום הנבדל, אתה בא במקום שרואה את הדברים מלמעלה, שמדבר על נשמת חיים והפוע, שזה בעצם החותם שהוא נמצא בעיקר הדברים, אתה אומר איך הקדוש הוא חי בתוך המציאות עצמה, וזה בעצם המקום הזה שמצידו לא אפשר לדבר על עיגולים, על מערכת כזאת שעובדת את אמון הקדוש ברוך הוא, אלא על ההמשך של הרצון של הקדוש ברוך הוא בתוך הנבראים כולם. אני מצטער שאני כבר באיחור נוראי, אז השם יצילנו. איך?